זמן עסקים, פודקאסט העסקים של ישראל.
שלום לכולם ותודה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של זמן עסקים. והיום אתם רוצים לשנות את החיים שלכם, אבל אתם חושבים שזה כבר לא אפשרי, שכבר מאוחר מדי? תנו לאליהו כהן להסביר לכם איך כן אפשר לעשות את זה. שלום אליהו.
שלום וברכה.
ואיזה כיף שאתה נמצא איתנו כאן היום.
תודה, גם לכם.
אני שמח. אתה שמח להיות פה, אתה אומר.
ברור.
זה כיף. אנחנו מאוד שמחים לארח אותך, ואני חושבת שלפני שאני אעשה לך, אתה יודע, את כל הסוף מדבר על מה אתה עושה, הלוגו שלך ממש מסכם את זה בצורה מושלמת. להיות נכון. אתה, אדם בעל עסק לאימון מנטלי, התפתחות אישית, מלווה גם מבוגרים, ומה שהפליא אותי באופן אישי, גם ילדים, שזה נכון. משהו שהוא חסר תקדים, אני לא ידעתי שזה אפשרי, אבל השיא של הסיפור הזה, שזה בכלל לא מה שהתחלת ממנו, זאת אומרת, זה לא המקצוע הראשוני שלך.
נכון.
אז מה עשית לפני?
אני הייתי שף של מטבחים, כמעט 17 שנה.
וואו.
מתקופת הצבא, אני תמיד אהבתי לבשל. בצבא עצמו גם בישלתי המון, ואז התחלתי ככה לאט לאט לאהוב את, את האוכל, ואת עולם האומנות בעצם.
אתה אומר, זה פן עיצובי אומנותי שמשך אותך.
נכון, נכון.
וואו, מעניין.
ומשם למדתי סוג אחד, סוג שתיים, עד שמגיעים לסוג ארבע, סוג חמש, אז זה שף בעצם. והרבה מאוד מסעדות, הרבה מאוד מטבחים, עבודה מאוד מאוד קשה.
זה שומעים, אתה יודע, אפילו מלראות פרק של הטבח, אנחנו כבר רואים מה צריך להתמודד.
כן, ממש ממש, לחצים מאוד מאוד גדולים. אבל מה שבעצם לקח אותי לתוך העולם הזה, זה שבמטבח אתה צריך לקחת קבוצה של אנשים, בין 5 לפעמים גם 20 אנשי צוות.
וואו.
כל אחד מתחום אחר לגמרי, מרקע אחר לגמרי. דתיים, חרדים, יהודים, ערבים, מובטלים, מלא מלא אנשים, מלא מלא שכבות באוכלוסייה, ואתה בעצם צריך לקחת את כולם ולחבר אותם לידי שלם אחד. שזה נקרא מטבח, בגלל זה שף, שף לא מבשל בעצם, הוא רק מחבר את כל האנשים שהם יעשו את, 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 את מה שהוא רוצה, הצד הטוב ביותר, שזה יצא בסוף מה שאתה רצית.
כן.
והחיבור הזה של כל מיני אנשים, כל מיני שכבות באוכלוסייה, זה מה שייחד אותי כשף, וזה מה שקישר אותי לתוך העולם הזה של, של ההתפתחות האישית בעצם.
ואתה באמת גם עושה, אם אנחנו מתמקדים בנושא השף, אתה עושה את זה לא מעט זמן. זאת אומרת, זה לא ניסיון
נכון.
של שנה, שנתיים, וגם לא 5.
נכון.
כמעט 20 שנים אתה מנהל צוות של מטבח.
נכון.
אתה שף לכל דבר. מה בעצם קורה שגורם לך בסופו של דבר לעזוב את העולם הזה?
חוויתי פציעה. עבדתי במקום מסוים שאני אעדיף לא לנקוט בשמו, וחוויתי פריצות דיסק בגב. 3 פריצות דיסקים.
וואו.
הייתי שנה וחצי בבית, חצי שנה של זריקות ושיקום, ועוד שנה של פיזיותרפיות, ולא ידעתי פשוט מה לעשות עם עצמי. ובתוך אותה תקופה, התחלתי אני בעצמי להידרדר נפשית במצב שלי.
אני יכולה לתאר לעצמי.
לקחתי, כן, אני עם 3 ילדים, הילד שלי רק נולד כשהייתי תוך כדי פציעה, לא יכולתי להרים אותו, לא יכולתי להזיז אותו, נפל הכל על אשתי, אני תחשבי גבר נשוי בתוך מיטה, לא יכול לזוז. עברתי תקופה מאוד מאוד קשה, וזה המשיך, כי לא הצלחתי להרים את עצמי משם, וזה המשיך לאט לאט להידרדר. ואז בעצם הלכתי אני למנטור, אחד החזקים בתל אביב לפי דעתי, שעזר לי לקום מהמצב שאני הייתי בו. ותוך כדי שהוא עוזר לי לקום, אני בעצם גם הצלחתי לקום מאוד יפה, וגם הצלחתי לשנות אנשים אחרים בדרך. וככה הבנתי שיש פה איזה משהו שצריכים לתת לו דגש יותר. אולי פספסתי משהו בכל הייעוד שלי פה בעולם הזה, והתחלתי להעניק המון המון חשיבה על למה אני בעצם מצליח לשנות אנשים שאני אפילו עוד לא סיימתי את הטיפול שלי בעצמי.
מתי אתה מבין בכלל שיש לך את היכולת הזאת להשפיע על אנשים מעבר למה שחשבת שאתה יכול?
אחרי שסיימתי בעצם לקלף את כל ה... לפי הקבלה קוראים לזה קליפות בעצם, סיימתי לטפל בלב שלי בעצמי, אז התחלתי בעצם להגיע לתוך אותו, לאותם זיכרונות שהייתי בתור ילד, מה אהבתי לעשות, מה אהבתי כאילו בתור ילד שכיוון אותי לשם, ואיפה השתיקו אותי ואיפה אמרו לי לא אל תעשה את זה, כיוונו אותי לכיוונים אחרים בחיים, וכשחזרתי לאותם רגעים הבנתי שהלב שלי תמיד היה בטיפול. וואו. תמיד היה בפסיכולוגיה, תמיד היה לדעת את מוח האדם, איך אנשים עובדים ולשנות אותם למשהו אחר. תמיד הרגיש לי שהעולם הזה מנווט אותנו לכיוון לא טוב, לוקח אותנו לכיוון אחר לגמרי ממה שאנחנו צריכים להיות בו.
מה זאת אומרת? איזה כיוון לא טוב? זאת אומרת, נניח, אם זה, אתה יודע, ייעוד שהוא לא שלנו?
נכון. נכון, הרבה נורמות חברתיות והרבה אמונות מגבילות שלנו בעצמנו לוקחות אותנו לעבר מחשבות וייעוד שהוא לא נכון, שזה לא מי שאנחנו, ולכן המציאות שולחת לנו מלא מלא סימנים כדי להוביל אותנו למקום הנכון. למשל, כמו שאני, אני הייתי במקום הלא נכון לי, אז הבורא פשוט שלח לי פציעה כדי שאני אשב, כדי שאני אחשוב, כדי שאני אבין מה נכון לי, ואז לעשות את זה הרבה יותר נכון. כולם על הרגליים ולעשות את זה בדרך הרבה יותר נכונה.
זה ממש מעניין מה שאתה אומר, כי אני חושבת שהרבה פעמים שאנחנו חווים סיטואציה מאוד קשה בחיים, ואני מרשה לעצמי להגיד שזה משהו מאוד קשה, כי אתה יודע, זה לא נפלתי ונקעתי את הרגל.
נכון.
והנטייה באמת להסתכל על זה ממקום מאוד... אולי זאת מילה קצת קשוחה, אבל מקום קורבני. נכון. אנחנו עכשיו נכנסים לאיזשהו מקום של למה זה קרה לי, למה דווקא עכשיו, וכזה. נכון. ואז אתה אומר, לא, היום אני בהסתכלות שאני יודע להגיד, זה היה צריך לקרות לי, שזה נכון. מטורף.
זה היה צריך לקרות לי, וזה מבט. מתנה שזה קרה לי.
אתה מבין איזה קונספט מהם זה?
זה מתנה, כי אני בכל בוקר, בתקופה האחרונה, לפני שנפצעתי, בכל בוקר הייתי קם ו... הייתי מרגיש רגש פנימי, אני יודע שזה עובר על כל אחד, רגש פנימי שאומר לו, אני לא שייך, יש לי משהו שאני צריך להוציא ואני לא עושה את זה, יש לי איזשהו משהו שהוא הרבה יותר ממטבח, משהו בלב מתבשל, איזו הרגשה שהיא לא מוגדרת במילים, אבל אני מוצא את עצמי במקום שאני לא במאה אחוז שלי שם, ואני מאמין שיש הרבה מאוד אנשים ש... מוצאים את הרגש הזה בבוקר במיוחד, שהם קמים ובדרכים, בדרך לעבודה, הם יודעים שיש להם משהו אחר בפנים, אבל בכל זאת הם קמים לפרנסה, הם קמים להישרדות שלהם, והם לא פונים לאמת שלהם.
נכון.
וזה מה שאני חוויתי בשנתיים האחרונות, ואז באמת נפצעתי, וגיליתי שכל הדבר הזה היה בעצם מתנה מאוד מאוד גדולה.
מתי הייתה הנקודה שהבנת שאתה לא אמור להיות שף יותר? האם זה היה לפני הפציעה, או שהפציעה זה בעצם מה שהביא את ה... אתה יודע, את הגושפנקה?
הפציעה זה מה שהביא את, את הסוף של זה. כי בעצם מי שעובר פציעות כאלה מבין שיש רופאה תעסוקתית, ויש מלא מלא דברים שמכריעים אותך בקריירה שלך, והרופאה התעסוקתית העבירה אותי מספר בדיקות שהיא קבעה שאני לא יוכל לעסוק יותר בעולם הבישול, בגלל שזה עולם מאוד מאוד פיזי, והגב שלי מאוד מאוד רגיש, אני יכול אולי לפרוץ עוד כמה דברים בדרך, ופשוט קטעה לי את זה. ושם בעצם אחרי 20 שנה שאתה עושה משהו, ואתה נקטע, אז שם מתחיל השינוי.
לגמרי.
אתה בעצם, המציאות כפתה עליי לשנות. זה לא שהייתה לי אופציה.
כן, אתה לא בחרתי.
כן, אבל אני פשוט דוגל בזה, בחבר'ה, את תגיעו לשם. לא צריך להגיע לשם. יש אפשרות ללמוד, לרכוש כלים, מי אתה באמת, מה אתה אמור לעשות פה, מה באמת יביא לך שכר באופן שהוא מאוד מאוד קל, באופן שאתה מאוד מאוד אוהב את מה שאתה עושה. אתה קם בבוקר מאושר ממה שאתה עושה. יש אפשרות להגיע לזה, לא צריך להגיע לפציעות ולניתוחים ולדברים מאוד מאוד חמורים בשביל להתעורר על עצמך.
זה... אתה גם אומר, אני יכול לדבר על זה היום בדיעבד. הרבה פעמים אנחנו... מנקודת מבט חיצונית, אנחנו לא רואים
נכון.
את השלב שאנחנו נגיע אליו בחיים שלנו.
נכון.
אז באמת מעניין, כי אנחנו הרבה פעמים לא יודעים על איזה שביל אנחנו נעלה ולאן העולם הזה יוביל אותנו.
אנחנו אף פעם
אותנו.
לא יודעים. החוסר ודאות הזאת זה משהו שאנחנו צריכים ללמוד להיות בו. חוסר ודאות, אם אתה מחפש ודאות, אז אתה לא נמצא בהוויה שלך.
נכון.
אתה לא נמצא במי שאתה, אתה נכון. רק מחפש את הנגזרות שחישבת בבוקר, שהם ייצאו לך גם בצהריים. אתה לא ממש חווה את המציאות, כמו שהיא.
גם מפה נובע המון פחד.
ולכן אתה מאבד, נכון.
חוסר ודאות שווה ערך בעיניי. לפחד.
נכון, אבל כשאתה מטפל בפחד, אתה יודע איך לשהות בתוך חוסר ודאות. וחוסר הוודאות הזה, שאתה באמת נמצא בידיעה שאתה לא באמת יודע מה יקרה מחר בבוקר, אתה יכול לתכנן, אתה יכול לשאוף, שזה תמיד מצוין. אבל אתה קם בבוקר, אתה יודע, את אומרים ששינה וקימה בבוקר זה לידה חדשה, ממש. אנחנו בלילה חווים תהליכים רוחניים, אנחנו מתעוררים לתוך אותו גוף, אבל עם יכולות שהן על 100%. ואת היום הזה ואת הלידה החדשה, אתה פשוט יכול לקחת את זה לכיוון חדש. אתה לא חייב לסחוב משקעים ביום למחרת, אתה לא חייב כאילו לחוות את עצמך יותר מדי עמוק, פשוט לקום, לחוות את המציאות כמו שהיא, לנסות להביא את עצמך ב-100% שלך. אבל כשאתה מנסה לגזור החלטות שהחלטת בבוקר או בצהריים, כל מיני תוכניות שרקמת על עצמך, אתה מאבד מהאותנטיות,
אני
מאבד ממי שאתה.
כי זאת אני. כי מה שאתה מתאר פה...
זה הרבה מאוד. זה הרבה מאוד לצערי, וזה לא רק את, זה פשוט הרבה מאוד אנשים שנמצאים שם. יש קושי, האגו לא מאפשר לעצמך להודות שאתה שם.
אני לא יודעת אם זה אגו במקרה שלי, עניין התכנון, אני חושבת שיש בזה הרבה, אתה מדבר על, אנחנו לא יודעים לשהות בחוסר ודאות.
נכון.
זה לא לשהות בחוסר ודאות, שאני יודעת מה הולך להיות הלוז שלי, מא' עד ה', כל יום, ומשהו אחר כך, איזשהו משהו מתפלק ויוצא מהלוז הזה, וזה לא בדיוק כמו שרציתי, התחושה היא שהכל מתפרק, שהאדמה מתפרקת לך מתחת לרגליים.
את צודקת.
וזה לא...
כן, אבל החשיבה היא, הטיפ שאני יכול לתת לך באופן אישי, זה אם מתפקשש משהו בדרך, למה? ברגע שאני אבין למה, זאת אומרת, שאם הייתי צריך להגיע למקום מסוים ואיחרתי, העשר דקות רבע שעה, יש לזה מאוד מאוד משמעות. מבחינת הבחור שאיחרת אליו, או המשימה שאיחרת אליה, ומבחינתך באופן אישי. אם אני אדע לשים את הדגש שלי, לא על הבאסה שאיחרתי, ולמה נתפסתי, ולמה ולמה, אלא למה איחרתי, ומה מנסים לסמן לי באיחור הזה, יכול מאוד להיות שהדרך הייתה אמורה להיות אחרת לגמרי ממה שתכננו אותה. מחשבות חיוביות, ראיית מציאות באופן חיובי, כל דבר שקורה לי, פיקשושים של תוכניות, זה פיקשושים חיוביים שמשנים לי תוכנית לעבר משהו שיותר נכון לי. התכנון בבוקר היה נכון עד לשלב מסוים.
כן.
בצהריים הוא קיבל תפנית, כי התפנית הזאת זה מה שאני צריך לקבל מאותו יום.
וזה, זאת אומרת, עכשיו אתה יודע להגיד את הדברים האלה, אבל אני כן רוצה שנייה לחזור איתך לפציעה, כי אני מניחה שבאותה נקודה נניח אתה מסתכלת על הדברים אולי יותר כמוני.
נכון.
בן אדם שעוד, נכון. אתה יודע, יש לו הרבה עבודה...
הרבה יותר גרוע ממה שאת היום.
אתה אומר אפילו...
נכון.
את לא מבינה בכלל באיזה רמה.
וואו.
וואו.
באמת, אני יכול להגיד על עצמי שאני הייתי ברמות נמוכות ממש.
ואיך אתה... איזה תהליך אתה עושה עם עצמך? מתי הדבר הזה מתחיל? אתה סיפרת שהלכת למנטור, אבל אתה יודע, הרבה פעמים אנשים הולכים למנטור, וזה לא קורה בקליק.
נכון.
מתי התהליך הזה תופס תאוצה?
קודם כל, אני באופן אישי מתמסר לכל דבר שאני ניגש אליו. אז ההתמסרות שלי לאותו אדם, גרמה לי לספוח ממנו הרבה מאוד כלים תוך כדי הדרך. גם מהאדם עצמו. יש את הדיבור שאתה סופח ואת התהליך עצמו, ויש את האדם עצמו. אז ההתמסרות של אותו אדם, שיושב מולך ומעביר אותך תהליך ההתמסרות שלך אליו, סופח ממנו אליך המון המון אנרגיה. זה משהו שאני למדתי איך לספוח אותו, וספקתי ממנו המון המון כוחות. אז ההתמסרות שלי לתהליך, התרגול שלי בתוך התהליך, זה מה שהביא אותי למיצוי של אותו תהליך, ולשלב הבא שלי, כי התהליך עצמו אף פעם לא נגמר. אתה תמיד צריך לתרגל, אתה תמיד צריך לשים את עצמך במצב שאתה תמיד עובד על עצמך, ואתה תמיד מרים את עצמך לרמה הבאה של עצמך. מבינה?
כן.
אז זה מה שלקח אותי בעצם, ושם אותי תמיד באתגר אישי. תמיד אני מאתגר את עצמי, אני לא חווה אתגר כלפי חוץ. אני אומר, אוקיי, עברתי תהליך, הגעתי לרמה מסוימת, אוקיי, בוא נתרגל עוד, בוא נרים עוד, בוא נגיע לרמה הבאה.
אז אתה אומר, מהנקודה שאתה מתחיל... אז בתקופת הפציעה, מבחינתך, נכון. אתה אומר לאנשים, מכאן ואילך אתם הולכים לתרגן אימון מנטלי, התפתחות אישית, נון-סטופ.
נון-סטופ, נכון.
ולמי לדעתך אימון מנטלי יכול לעזור בכלל? זה לכל בן אדם? יש אנשים שזה פחות מתאים להם?
אני חושב שזה מתאים לכולם. רק אם אני ממקד את זה יותר, אנשים שנמצאים בצומת דרכים, אנשים שמרגישים שהם עושים משהו ולא הולך להם, שהם לא הולך להם, אם זה בזוגיות, אם זה בלימודים, אם זה בקריירה, והם נמצאים באיזושהי צומת שהם צריכים להחליט מה הם עושים, אז הצומת הזאת היא דבר מאוד מאוד חיובי, לגשת בצומת לתהליך, לגשת לקבל עוד כלים לתוך הארגז שלך, כי אני לא מאמין שאנשים צריכים טיפול, אנשים צריכים כלים. אוקיי, כשיש לאנשים כלים איך להתמודד עם עצמם קודם כל, אז הם באים החוצה והם מתמודדים עם מציאות הרבה יותר טוב. אחד הדברים שאני מלמד, הם מורים אפילו, שאני עושה הרצאות למורים, למשל בניהול, במנהיגות אני קורא לזה, אתה לעולם לא תוכל להיות מנהיג אם אתה לא יודע להנהיג את עצמך קודם כל. אתה חייב להנהיג את הרגשות שלך, את המחשבות שלך, את הרצונות שלך, את התאוות שלך. קודם כל עם עצמך, תנהיג את עצמך. ואז כלפי חוץ, אתה לא תצטרך לעשות הרבה. פשוט האישיות שאתה בונה, היא תהיה מודל השראה לאנשים שמסתכלים עליך. הם ירצו להיות כמוך, בלי שאתה תצטרך להתאמץ יותר מדי. אבל כשזה מגיע למקום לא אמיתי, שזה מגיע מסכמה, מלימודים, מי אמרו לי לעשות ככה בתור ניהול, אז אני אעשה ככה, זה לא אמיתי, ואז יותר קשה לך לדרוש מכוח האדם שלך, לעשות את מה שאתה בעצם רוצה ומייחל. כי הם רואים אותך בתור דמות שלא מייצגת ניהול כלשהו. הם רק יודעים שלמדת ויש לך איזשהו תואר, ואתה כרגע מוגדר בחברה בתור איקס, אבל אתה לא באמת משרה על העובדים שלך יכולת ניהול או יכולת מנהיגות אמיתית, שורשית, ולכן מאוד מאוד קשה בעצם ללמוד את זה, כשאתה מנסה לצחוב את זה כלפי חוץ, ואתה לא מגיע לבפנים שלך קודם.
זה מעניין, כי עם מבוגרים, אתה יודע, נכון, אנחנו לוקחים הרבה קורסים, אם אנחנו הולכים ללמוד באקדמיות כאלה ואחרות, אז מכשירים אותנו גם שם.
נכון.
וזה באמת משהו, אנחנו חבר'ה מורכבים. כשאתה אדם מבוגר, אתה הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מגננות, הרבה יותר חששות. איך זה עובד עם ילדים?
וואו, ילדים זה הרבה יותר מאתגר איפשהו, כי תחשבי שהנפש של הילד היא מאוד מאוד צעירה, אין לה את כל המגננות שדיברת עליהם עכשיו, ולכן התגובות הן קיצוניות לכאן ולכאן. זאת אומרת שאם אני נוגע בנקודה בילד, הוא יכול לפקוט לי, הוא יכול לרעוד לי, הוא יכול ישר להביא את הנפש שלו לידי ביטוי. מה שמבוגר מדחיק, הוא כאילו לא משקף את מישהו באמת, וילד פשוט לא שם, ילד כנה, אמיתי, וזה תנודות שצריכים לדעת איך לזוז איתם, ואיך להתמודד איתם, ולכן גם התהליך הוא מאוד מאוד מהיר. מבוגר לוקח לו יותר זמן להטמיע הרגל חדש, או להטמיע חשיבה ודפוס חשיבה
אנחנו
חדש.
אנחנו יצורים שלא מאשר... אוהבים שינוי.
נכון, ילד לא פשוט צופח על עצמו, מהר מאוד דברים, והשינוי על עצמו, השינוי על הילד הוא מאוד מאוד מהיר. הוא מאוד מהיר.
וואו, איזה יופי.
זה מדהים. אתה פשוט לא צריך לתרגל איתו יותר מדי. אם הוא מבין את התהליך, והוא מתרגל בעצמו, בשבוע, שבועיים אפשר להשיג תוצאות מאוד מאוד גדולות עם ילדים.
מה הטעות הכי גדולה שאתה חושב שאנחנו עושים עם ילדים, שכן אפשר לפתור באמצעות אימון מנטלי?
הטעות הכי גדולה שאנחנו עושים עם ילדים, שאנחנו מרחיקים אותם מעצמם. פשוט המסגרות, זה מתחיל ממסגרת החינוך, וזה עובר אלינו כהורים. שאני מנסה לקפות על הילד שלי, להתנהג באופן מסוים, במקומות מסוימים, אני מלמד את הילד שלי לשים על עצמו מסכה. במקום הזה מתנהגים ככה, כשבא האורח אתה מתנהג ככה, כשאתה עכשיו יוצא החוצה למקניות אתה מתנהג ככה, אתה פשוט שם על הילד, מלמד אותו איך לשים על עצמו כל מיני מסכות מסוימות, וזה מרחיק את הילד ממי שהוא באמת. תנודות הנפש שלו, הרצונות שלו, הרגשות שלו, הולכים ונהיים מודחקים יותר. גם מערכת החינוך דואגת לצערי ברוב המקרים, לייצר את זה, את הריחוק של הילד מעצמו. אם לא בא לו ללמוד ביום מסוים, לא חרב העולם. אז באותו יום הילד לא קם עם רצון ללמוד, זה בסדר. תנו לילד את החופש שלו, תנו לילד את הרוגע שלו, הוא יבין את זה ויחזור הרבה יותר חזק. אבל עצם זה שאני יד קשה עם הילד, אז הנפש לא מוכנה לקבל את זה, והיא יוצרת עוד יותר התנגדות. אני קם עם ילד שרק מתגונן אליי, ולא מנסה לספוח אותי.
כן, ולעבור תהליך.
נכון.
מעניין. אני גם חושבת שזה בטח לוקח, אתה יודע, אפילו את הצד ה... זה עולה מדרגה עם ילדים, למשל, עם הפרעות קשב וריכוז.
נכון.
כי שם, לא משנה איך אני אגיד לילד להתנהג, אני יכולה להגיד גם מניסיון, כי לאחי יש את זה. תקרא, תלמד. הרבה פעמים זה לא נשלט.
נכון. זה לא נשלט, כי הפרעת קשב וריכוז, האופן שאני יכול לפשט לך את זה ולהסביר לך את זה, זה תחשבי שכולנו עשויים, כולנו, יש בתוכנו אנרגיה. את נוגעת בבן אדם ואת מקבלת זסט חשמלי מבן אדם. אנחנו חשמל בתוכנו זורם, גם אם העין לא רואה.
כן.
אז אני עכשיו, יש לי כמו, תחשבי שאת, יש לך שקע של 12 שקעים, שבעצם מעביר מסוים, שהוא 12 שקעים חיבורים. וכל מכשיר שאת מחברת אליו, זה אותה אנרגיה שזורמת לי בגוף, הולכת לאותו מכשיר. אז יש לי למשל מחשב ומכונת כביסה ומקרר, ואני בעצם לוקח את האנרגיה שלי ומלחלק אותה להמון המון מקומות. הפרעת קשב וריכוז זה כאשר אותה אנרגיה לא יודעת להישאר אצלי בגוף. ואני לא יודע לקחת את אותה אנרגיה ולהשתמש בה לטובתי, אני מתחיל לקחת את האנרגיה הזאת ולפזר אותה לצדדים. אז אני לא יכול לשבת, אז אני אוכל עם טלפון, אז אני עושה מלא מלא דברים תוך כדי, במקום ללמוד לפקס ולמרכז את עצמי, ככה בעצם אני לוקח את ההפרעה הזאת ומפשט לך אותה לאופן שאפשר להבין בשכל, באופן הזה בעצם.
ואימון מנטלי יכול לעזור עם... עם מקרים של הפרעת קשב וריכוז, כי הרבה כן. אנשים בוחרים לדרך יותר קונבנציונלית, אתה יודע, אם זה כדורים, אם זה כל מיני אבחונים ודברים כאלה.
אז זהו, אז הכדורים, תשימי לב שבחיים בכללי, כל פעם שאנחנו לוקחים כדורים, אנחנו בעצם לא פותרים את הבעיה עצמה. נניח ולקחתי רטלין,
כן.
והבאתי לילד רטלין, עכשיו זה שהוא לוקח רטלין, היא לא מטפלת לו בהפרעה. זאת אומרת, ביום שהוא הפסיק לקחת את הרטלין, הוא חוזר שוב פעם לאותה הפרעה. אז הכדור רק מאפשר לי באותו רגע. אוקיי, הכדור הזה מאפשר לי לשהות באותו אזור, עם רוגע מסוים, עם שקט מסוים, עם ירכוז. במקום שאני אתאמץ כדי להשיג את זה, הכדור נותן לי את האופציה הזאת.
כן.
הבעיה שהדרך הקלה בחיים, היא גם הדרך הכי פוגעת בחיים. כי הכדור הזה יש לו המון המון כימיקלים. רטלין זה בעצם חלקים מקוקאין. אוקיי, זה אותם מרכיבים. לצערי, אנשים לוקחים את זה בלי להבין את אותם מרכיבים שלוקחים בפנים, והנה הכדור עוזר לי, הכל טוב ויפה, אבל הוא לא פתר לי את הבעיה.
כן.
ולכן אני לא ממליץ בכלל על טיפול בכדורים. אני לא ממליץ בכלל על דרך שהיא לא פוגעת בשורש, שהיא לא אומרת לי, אוקיי, אני עכשיו עושה טיפול מסוים, ואני נפטר מהבעיה. דרך שלא פותרת לי את הבעיה בעצם, היא פשוט לא דרך טיפולית נכונה.
יש לך דוגמה לאיזה ילד שעברת איתו תהליך?
כן, יש לי דוגמה, לא בהפרעת קשב וריכוז,
בסדר.
אבל בתהליך שעברתי עם תלמידה שהייתה לי, ובעצם היה לה הפרעה אחרת, הפרעות אכילה, שזה גם הפרעה נפשית מסוימת שנובעת מטראומות, שיושבות במקומות מסוימים.
ואנחנו גם יודעים שהפרעות אכילה זה משהו שהוא מאוד, יש לו פוטנציאל מאוד גבוה להיווצר בגיל צעיר.
נכון.
זה ממש ידוע על הפרעת אכילה.
נכון, זה הטראומה קורית בגיל מאוד צעיר, ובא לידי ביטוי בגוף בערך מגיל 14 עד גיל 18, שם אנחנו נפגוש הפרעה של הילד עצמו, שהוא לא רוצה לאכול, שהוא לא רוצה לחוות, הפרעות של אכילה כאלה ואחרות.
כן.
כי אנחנו נבנים עד גיל 9-10 כזה, אנחנו נבנים בגיל 9-10 כל מה שההורים והחברה עיצבה אותנו בא לידי ביטוי. אז אם אני קיבלתי טראומות מסוימות בגיל מאוד מאוד מוקדם, הם יבואו לידי ביטוי בצורות מסוימות. יש כאלה שזה הפרעת אכילה ויש כאלה שזה בא לידי ביטוי בצורות אחרות למשל. אז התלמידה שלי בעצם חוותה הפרעות אכילה, היינו צריכים להעביר אותה, את התהליך שאני מעביר אנשים באופן כללי, ואז נכנסנו לטיפול אחר שהוא נקרא ריברסינג, טיפול ברגשות, טיפול יותר טיפול ברגש, ושם בעצם הצלחתי לחדור יותר מאוד לעומק ולרפא לה את הפרעת אכילה שהיא חוותה.
ומה זה צריך מהצד שלה?
התמסרות לתהליך והמון המון רצון שזה יצליח. המון המון רצון ללמוד, המון המון רצון לתרגל ולחוות ולדעת שהדבר הזה הולך להצליח.
יש לך דוגמה למשהו שהיא תרגלה שבאמת עזר לה לעבור את התהליך הזה?
כן, נשימות. מדיטציות זה משהו שאתה צריך לתרגל בשביל להיכנס לריברסינג, כי אם אתה לא יודע איך להיכנס עצמך לשקט הפנימי שלך, אתה לא תוכל להגיע למצב שאתה מתרגל ריברסינג, ואז אתה בעצם לא תוכל להגיע למקומות עמוקים שיושבים אצלך.
זה גם משהו, סליחה שקלעתי אותך, רק רציתי להגיד שזה משהו שמדיטציה זה משהו שאנחנו ממש לומדים בשנים האחרונות, כמה זה משמעותי, זאת אומרת, אנשים מסביב לעולם עכשיו מתעסקים ומאמצים את זה לשגרה היומית שלהם.
נכון.
חבר'ה מבוגרים אמנם.
נכון, כי מדיטציה זה בעצם אמצע. אתה חייב קודם כל למצוא את האיזון שלך עם עצמך בבוקר, לפני שאתה יוצא לעבודה. אתה חייב לצאת מאוזן. אם אתה לא מאוזן, כל היום שלך יהיה לא מאוזן. אתה פשוט לא מרגיש את זה. אתה פשוט מנסה לשלוט בכוח שלך, לאפס ולקבל שליטה על אותו יום. אבל אם אתה פשוט מאזן את עצמך, אז אתה לא צריך להתאמץ כדי לשלוט במציאות. המציאות תוביל אותך לבד לדרך הכי נכונה שלך ולמה שאתה תכננת.
זה משהו ש... זאת אומרת, נניח, אני אומרת, בעבודה עם ילדים, זה מאוד קשה, בטח פתאום להכניס ילד נקרא לזה תבנית כזאת, שהיא צריכה להקפיד על הדבר הזה.
נכון, נכון, זה קצת קשה, אבל תתפלאי לשמוע שילדים, אני נותן להם דוגמה לסדרה בשם אבטאר.
אבטאר, סדרה מעולה.
כן, זה הסדרה באמת שמדברת על ארבעת היסודות, הוא מאוד מדבר על צורך בחיבור פנימי. הילדים חווים את זה, ובשביל הילדים זה לא כל כך חדש להיכנס לנשימות פנימיות, להיכנס לעולם הפנימי. הם רק לא, אף אחד לא דרש מהם את זה. ברגע שאתה בא ומציב ילד באותה סיטואציה שאתה דורש ממנו לעצום עיניים, להיכנס לעולם הפנימי שלו, אתה מגלה כמה הוא היה צריך את זה, זקוק לזה, וכמה הוא מאוד מאוד נהנה מזה. מבינה, כאילו, אנחנו בעצם רק צריכים לדרוש מהם להיכנס לשם, לא לפחד מהתגובה שלהם. כי תחשבי שילד, הוא מגיע מוכן למציאות הזאת. ואם אני דורש מאותו ילד תנודות פנימיות שקיימות גם ככה אצלו, הוא לא יביע התנגדות. אולי בהתחלה הוא יביע התנגדות, כי זה סותר את כל מה שהוא חשב עד עכשיו, אבל כשהוא יהיה בפנים, הוא יאהב את זה, הוא יתרגל את זה, והוא יאמץ את זה לדרך חיים. ואני אומר שיש תלמידים שלי היום, שפשוט לקחו שיעור אחד של מדיטציה, ועד היום משתמשים ומאמצים את זה, ואני גם לפעמים לא צריך לשאול אותם, תרגלת, לא תרגלת, הם מאוד מאוד נהנים, וזה מעלה להם גם את הציונים, גם את איך שהם חווים את עצמם,
וואו.
גם את ההלך רוח שלהם בחברה, בסביבה, זה פשוט מצוין.
זה באמת הישגים מדהימים, אתה מצליח לעזור למישהי שסובלת מהפרעת אכילה, שזאת הפרעה כל כך קשה, זה מספר הכל. אבל ככה, לקראת ציון, אני חושבת שהשאלה שהכי מעניינת אותי, מה אתה חושב שהדבר הכי חשוב, בין אם זה ילד, מבוגר, זה לא משנה, שצריך להקפיד עליו באימון מנטלי, זאת אומרת, אני... מה אני צריכה לתת כדי שהדבר הזה יצליח?
אם אני רוצה להתמקד במשהו אחד שאני צריך לבחור, זה תרגול מבחינתי. מי שלא מתרגל, שם, לוקח את הקורס שהוא שילם עליו כסף, ופשוט שם אותו בחוויית הזיכרונות שלו.
לגמרי.
זה לא נכנס לתוך החוויה. כל מה שאתה יודע ולא תרגלת, הוא לא נמצא אצלך בחוויה, אתה לא מתהלך בבוקר, עם ההלך רוח הזה, אתה לא מקבל את התרגול אליך לתוך העולם הפנימי. הוא רק נשאר באיזשהו קוביה במוח. עכשיו, זה שהוא נמצא בקוביה, זה לא אומר שאתה נמצא שם. אתה לא נמצא, אתה לא חי את מה שלמדת. התרגול זה בדיוק המקום שבו אתה לוקח את הידע שצברת ומכניס אותו אליך לתוך החוויה. מי שלומד משהו ולא מתרגל, פשוט יחווה קשיים, יחווה תסכולים, ובגלל זה אני חושב שמה שמבדיל אותי ממטפלים אחרים, שאני חי את אותו תרגול, אני מתרגל אותו בעצמי, כל מה שאני מלמד, אני הראשון שעושה את זה בעצמי כל בוקר, וכשאתה חי את זה, נורא קל לך להעביר את זה קדימה ולשריש את זה באותו בן אדם, ולדעת מה הוא חווה. הכל מגיע ממקום, מהלב אל הלב של אותו בן אדם. לא מהדף אל דף, מהלב אל הלב.
כן, גם אחרת זה פשוט איזשהו זיוף, איך אני יכולה להגיד לך שזה יעבוד, אם אני לא יודעת אם זה עובד בעצמי.
נכון.
תקשיב, אני חייבת להגיד לך שממש פתחת לי את הראש, כי הנה גם, אתה יודע, התחלנו לדבר על הרגלים של אנשים ביום יום, הרצון הזה לשלוט ולנהל הכל, וכל כך הזדהיתי עם זה, ואני חושבת שיש לנו המון מה להרוויח מ, אתה יודע, גם עם הנורמות החברתיות הקיימות שלנו, להכניס איזשהו משהו שיכול שנייה באמת לחבר אותי למי שאני.
נכון.
זה היה לי באמת תענוג, אליה, ותודה רבה על כל מה שלימדת אותי היום. ותודה לכם שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של זמן עסקים, ואני מזמינה אתכם להמשיך ולעקוב אחרינו.
רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.